אני שמח ונרגש לקדם בברכה את ידידינו הרב צבי רייזמן שליטה, שנענה לבוא לישיבה לתת כאן שיעור. הרב צבי רייזמן יהודי, תלמיד חכם גדול, מחבר ספרים, ספרי רסק הצבי, יהודי אוהב תורה, מפיץ תורה בדרכים שונות בכל העולם. אבל אחד הדברים המיוחדים, שזה חלק מהסיבה שבגללה אני באמת חושב שמעבר לכל שיעור ותורה שנשמע ממנו יש ערך לשיעור כאן, זה השילוב המיוחד של יהודי שאולי בעולמות אחרים נקרא יהודי בעל בית, אדם שעוסק, סוחר, איש עסקים, עסקים גדולים בעולם, ובכל זאת ואף על פי כן אולי דווקא בגלל זה משלב בשילוב מדהים תורה ותורה בגדלות ובעמקות, שילוב מיוחד. אצלנו בישיבה חלק מהתלמידים בשלב זה או אחר עוזבים את הישיבה, לא עוזבים את הישיבה אלא הולכים לשלב נוסף בחיים, ובאמת מה שאנחנו מדברים תמיד, להמשיך ולשלב את התורה בחיים בכל דבר שיעשו, הנה יש כאן דגם שאפשר וחייבים לאמץ. אני לא יודע אם כולם יודעים, חיי אדם היה מחותן של הגר"א, והחיי אדם שעד שהיה משנה ברורה, ספר פסקי הלכה שבליטה היה הולך לפי חיי אדם, אבל חיי אדם היה סוחר שכמה פעמים בשנה היה הולך ליריד בדנציג או בלייפציג, והוא כותב בהקדמה שלו לחוכמת אדם, שאנשים אולי יכולים לשאול, רגע, איך זה הולך? ושם הוא נותן את המתכון. הוא אומר, דעתי עליה, אין הבעיה כשהולכים ועוסקים בדברים אחרים, זה כאשר יש לך שעות של לימוד תורה ויש לך שעות של מסחר, של עסקים. אומר החיי אדם, אני מעיד על עצמי שבכל זמן שהייתי נמצא, כולל ביריד, כולל בשעת העסקים, דעתי עליה. אני חושב שפוגשים כל פעם ומדברים עם הרב צבי רייזמן, רואים את הדעתי עליה, רואים שאת החיות, איזה התלהבות ואיזה שמחה, עם כל איזשהו דבר תורה, למדנות, חידוש גדול, ספר חדש, הדעתי עליה. וזה הדבר שמתרשמים ממנו בצורה יוצאת מן הכלל. אז החלק הגדול של דעתי עליה אנחנו רוצים שנפגוש פה. אנחנו מודים לרב רייזמן שנענה לבקשתנו וייתן לנו אחד מהשיעורים. הוא נמצא פה בארץ שבוע, אבל משיעור לשיעור, מחיל אל חיל, אנחנו זוכים גם כן לדבר. תודה רבה.
צהריים טובים. אני מקווה שגם דוברי האנגלית יבינו אותי. אם לא, תשאלו אותי, אני אוכל לתרגם לכם חלק מהמילים. קשה להוסיף על דברי חיי אדם. אני רוצה רק להתיר לכם דבר אחד. חיי אדם אמר שהוא יכול לעשות את שניהם ביחד. הוא צודק. אני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת, או המלצה נוספת. ההצלחה שלי בעסקים היא בגלל לימוד התורה בישיבה ואחר כך. אתם רוצים להצליח בעסקים, במסחר, באוניברסיטאות, בעריכת דין, בחשבונאות, מה שלא תעשו, הצלחה תהיה לכם אם תלמדו טוב. אני מדבר אליכם מניסיון אישי. אני לא יודע אם החיי אדם כתב זאת, אני יודע שהוא לא כתב זאת, הוא אמר שהוא עשה את שניהם ביחד, חציו להשם, חציו לכם, כך הוא דיבר, כן, אבל הצלחה, זה מה שאתם רוצים, להצליח בחיים. אתם רק צריכים לרצות. אם תרצו, תלמדו טוב שאתם בישיבה, שאתם לא עושים את הישיבה. הישיבה צריכה להיות איתכם כל החיים. אם תהיה הישיבה איתכם כל החיים, תצליחו גם כן במה שתעשו אחר כך. אבל קיבלתי 45 דקות, עדיין זה נשאר 45 דקות? בסדר. יש לי שאלה. לדאבוננו, החודשיים האחרונות, אנחנו שומעים על פיגוע טרור, פיגוע דקירה, פיגוע דריסה, רחמנא ליצלן. יהודי נמצא בקומה השביעית בירושלים ברחוב בר לב. אני לא יודע אם ברחוב בר לב יש בניין של קומה שביעית, נגיד שהוא נמצא שם בקומה השביעית, בשבת, בזמן ארוחת הצהריים. הוא מסתכל בחלון, הוא רואה למטה ערבי דוקר יהודי ורוצה לברוח. השאלה שלי, או השאלה של אותו יהודי, האם מותר לי לקחת מצלמה ולצלם אותו בשבת? אז צדדי הספק הוא, מי שרוצה לומר לי, דרך אגב, אני לא נותן שיעור, אני לא נותן הרצאה, אני נותן שיעור. אני מדבר איתכם, לאו שיח, דו שיח. מה אתם חושבים, מותר לו או אסור לו? אפשר לשמוע מכם? שקטים, שום דבר לא. מותר? למה מותר? יכול להציל אנשים. זה פיקוח נפש. אבל זה ספק פיקוח נפש. ספק פיקוח נפש. אין ספק פיקוח נפש, נכון? מתי הוא יכול להציל אנשים? עכשיו? לא, אין. הוא ברח. הוא בורח. הוא רץ לכיוון העיר העתיקה. רחוב בר לב, בחרתי אותו, הוא ליד שער שכם, הוא רץ, הוא כנראה גר שם באיזשהו מקום. אז אולי ספק ביקוח נפש מותר אם אני הולך להציל את האדם עכשיו, אבל אחר כך מותר? מה אתם חושבים? כמה חבר'ה, תתעוררו. The English speaking people understand me? You do, thank you. Okay, אז למה אתם לא עונים אם אתם מבינים? כן או לא? יש הבדל בין ספק פיקוח נפש של עכשיו לספק פיקוח נפש לעתיד?
לכאורה. גם עם הילדות, עם המילדות, רואים שמותר כדי שפעם באה הם יהיו מוכנות. כלומר, סוג של ספק פיקוח נפש, רואים, יהיה מותר.
לגבי מה במילדות? תסביר לי מה אתה מתכוון.
המילדות מכירים להם לנסוע בשבת, לעבור לחלל שבת כדי שלא חס שלום.
לא, בגלל שהם צריכים ללדת.
לא, מותר להם כאילו לחזור.
מותר להם לחזור, אוקיי, יפה, אוקיי, נגיע לראייה הזאת. מותר אפילו לעבור לסודו, הייתה? אוקיי, בסדר, כל הכבוד, אבל הבאת ראייה. יש מישהו רוצה לומר עוד משהו בנושא?
יש תשובה של מוסי פיינסקין, שאלו אותו לגבי מי שרוצה ללמוד איזשהו...
תדבר גבוה, אני רוצה לשמוע גם כן. יש תשובה של רבו שבאי שמה?
יש תשובה של שאלה של
משה פיינשטיין. משה
פיינשטיין,
כן.
שאלו אותו,
ללמוד רפואה? יפה, נגיע לזה. אתה מצוין. למעשה, משה פיינשטיין מבסס את דבריו, הוא גם מסכים, לנוי דבי יהודה, והתחיל בנוי דבי יהודה. מיד נגיע לנוי דבי יהודה. זה יפה מאוד, כל הכבוד. יופי, משה פיינשטיין, אתה רוצה לומר משהו? בבקשה?
השאלה היא, במציאות של ימינו, כל העולם
הוא חולה לפנינו.
זו השאלה.
זו השאלה, אוקיי, יפה. אם בעולם של היום, כל הזמן, שם היה שאלה אחרת. ונגיע לנו דיבור, ותעלה את השאלה הזו, אני גם כן טענתי כל העולם חולה לפנינו, חבלים בנעימים מחזיק את אותו דבר. בוא נמצא את השאלה. זאת אומרת, זה ברור לנו שהיה מותר לי לצלם בשבת, ואני עכשיו לא רוצה להיכנס לנקודה אם הצילום הוא איסור דאורייתא או איסור דרבנן. דיברתי עם הרב קטן לפני כן לגבי LED. היום המצלמות הן רובן LED, הן לא מצלמות שמצלמים חיוב דאורייתא, אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין של חיוב מצלמות. עכשיו שאלה, ספק פיקוח נפש עכשווי. אם פיקוח נפש עכשווי, אין לנו ספק שמותר. כך פוסק את ההלכה בעמוד 3, אנחנו רואים את זה ברמב"ם, רואים בשולחן ערוך, נסתכל בשולחן ערוך בעמוד 3, נקרא את השולחן ערוך. כל חולי שהרופאים אומרים שהוא סכנה, ואם רופא אחד אומר צריך ורופא אחד אומר אינו צריך, מחללים. למה? כי ספק נפשות מחמירים. לעומת זאת, בעמוד 4, בואו נסתכל ביחד ברבינו ירוחם. הבית יוסף מביא את רבינו ירוחם. כתב רבינו ירוחם בחלק ת', וזה לשונו. יש מי שכתב שכל דבר שאין בו סכנה אתה, אף על פי שיוכל לבוא לידי סכנה, אין מחללים אלא שבות דרבנן, אבל לא איסור דאורייתא. פה הוא אומר שאפילו דבר שהוא ספק נפשות לעתיד, אין רשות לחלל את השבת, רק ביסוד הרבנן. איסור דאורייתא אסור. אם אני הייתי אומר שהצילום הוא איסור דאורייתא והערבי המחבל בורח, ואני רק חושש שמה הוא יעשה משהו לעתיד, שוב נדבר מיד מה זה נקרא עתיד, אז לכאורה יהיה אסור. אני צודק? כך אומר רבינו ירוחם. לפי רבינו ירוחם, אתם מסכימים איתי? אני שומע מכם כן או לא? עדיין לא שומע. בסדר, בוא נאמר את הנוי דבי יהודה. המקור לכל הדברים, לכל הנושא, הוא הנוי דבי יהודה. הנוי דבי יהודה הייתה לו שאלה, היה מת מונח, והיה רצון על ידי הרופאים לנתח את אותו מת. למה? כי חשבו שעל ידי שינתחו את אותו מת, יוכלו לעתיד לרפות מישהו אחר. ילמדו, הרופאים יצליחו ללמוד מהדבר. כך בא נוי דבי יהודה ואומר, ספק נפשות הוא רק לעכשיו. מת מונח לפנינו, אם יש מת אחר שצריך את הלב, אז מותר לנתח. אבל אם המת לא נמצא לפנינו והאדם שצריך את הלב לא נמצא לפנינו, עכשיו בא ואומר הרב ראש הישיבה, הוא אומר, או, הכל זה לפנינו. האם לפי דברי ראש הישיבה היה מותר היום רק כדי ללמוד רפואה לנתח? זו הייתה השאלה אצל נולד ביהודה. זה ברור, אם יש לב והיום מחפיאים את הלב לכמה ימים, או כליה, אפשר להקפיא את הכליה לכמה ימים, וזה כל העולם לפנינו, אתם צודקים. אבל השאלה שלו הייתה לגבי לימוד רפואה. לימוד רפואה, אני לא יודע אם יהודה לכאורה כן צודק. אתה רוצה ללמוד רפואה? ומוישה פיינשטיין פוסק להלכה, אין חובה ללמוד רפואה, להפך, אולי אפילו אסור ללמוד רפואה. אחד שרוצה ללמוד רפואה צריך לעשות הכל. כך פוסק רמוי, שזו שאלה מאוד מאוד קשה. אז כך שאני לא בטוח שלפי הנוי דבי יהודה, במקרה של הנוי דבי יהודה, גם כן הייתי אומר שכל העולם נקרא לפנינו ולכן אני יכול ללמוד רפואה. אני לא בטוח. אמנם אני רוצה להגיד שאתם כן צודקים. אני חוזר חזרה, החבלים בנעימים בעמוד חבלים נעימים בעמוד 15 נקרא בו, אני I underline, אני שמתי את הקו תחתיו. אבל נראה שבדורו של הנוי דבי יהודה לא היו הניתוחים בחולים נפרצים, והיה מקרה רחוק ולא שכיח שהזדמן חולה כזה, ועל כן אסר הנוי דבי יהודה. מה שאין כן אתה שמעשים בכל יום ויום שעושים ניתוחים באיברים פנימיים והם מהתנאים הראשיים של הרפואה וחולים כאלה שצריכים ניתוחים שכיחי טובה. So, השאלה היא אם החבלים נעימים התכוון לדברים שהרב יעקובסון אמר, שראש הישיבה אמר או לא. אני יכול
למשל, בבקשה,
יצויר
שיגלו היום רופא בבית חולים בשבת בא אליו חולה ומתברר שיש לו חיידק מדבק כי הוא הגיע מאנגליה עכשיו. בחורה, יש יכולים להיות עוד 1,000 חולים שנמצאים הגיעו מאנגליה, הוא צריך להוציא את המאמר, לפרסם בכל העולם כולו שגילינו חולה עם זה, כי זה בגדר חולה לפנינו, אם הוא נדבק, כל העולם כולו יכול להתדבק, וזה כן, וזה אפילו, וזה פשיטה, חבלים בנעימים.
חבלים אני מסכים, אני לא בטוח שהנויד ביהודה היה מסכים. אני מסכים עם הנויד ביהודה, אני לא חושב שזה אותו מקרה. הנויד ביהודה היה, יש חולה שהיום יש שפעת החזירים.
בדיוק.
שפעת החזירים שהיא ישנה לדאבוננו.
אז כל העולם הוא בגדר
של...
גם הנויד
ביהודה. יכול להיות, אוקיי, אני מקווה. אז אם כן, לפי דבריכם, אני מסכים. השאלה שלי לגבי המצלמה היא לכאורה לא שאלה, כי כל המצלמה היא גם כן נקודה או ספק עכשווי או הספירה עתידי. זו השאלה שלי. אני רב חיים חולק נכון, אבל אני קשה לי לומר שאתם לא צודקים. מצד שלי בעמוד 7, ואני נזהר שאני מביא פוסקים, הרב ווזנר בשבט הלוי כותב, כבר פסקו בזה לאיסור שני שרי צבא בישראל, הנוידי ביהודה והחתם סופר והעולה, אסור לישראל לנבל מתים. אז אני רק אומר, ברור שאנחנו תמיד נמצא מה שיפה בפסיקה ההלכתית, שבפסיקה אחת תמיד אני יכול למצוא מישהו שאומר לי בכיוון ההפוך או למצוא סברה. זה היופי שבלימוד הגמרא. דרך אגב, הלימוד הזה עוזר לי ויעזור לכם בעתיד גם כן, בדברים אחרים. אני רוצה שתבינו. אני מדבר אליכם כאנשים שאנשי העולם שלא נמצאים כל היום בגמרא. זה רק, בזה זה יעזור לכם. סליחה שאני משתמש בגב אליכם. אני רוצה שתדעו את זה. אני מסכים איתך. אוקיי?
רק עוד הערה אחת.
בבקשה.
צדדית, אבל היא לא צדדית, היא מהותית. זאת אומרת, גם על הצד שהיינו הולכים לנו את הביודי בצורה הכי קיצונית, והיינו אומרים חולה לפנינו זה חולה לפנינו, ליישם את זה בטרור, זה עוד שאלה,
מקובל, אני מגיע לזה.
לא, בגלל שזה גדר מלחמה, וגדר מלחמה זה גדר...
אני כבר יכול ללמוד את השיעור, אני אגיד בגלל מלחמה, זה סוף השיעור, אני מביא את המלחמה. בסדר, אבל אני עוד לפני המלחמה, אני מסכים איתך, זה גדר מלחמה. אתה רוצה לדבר על המלחמה? נגמור את השיעור, נגיד זה מלחמה. אתה התחלת.
כשאנחנו ישיבה זה סדר, אז אני הייתי חייב להגיד.
אז אני רוצה להגיד לך, אני מסכים איתך, יש מלחמה, יש לי... מלחמה עם כמה פוסקים שדיברתי איתם בנושא הזה, והם טוענים שאיפה המלחמה, המלחמה היא רק בחזית, אבל בעורף אין מלחמה. אני לא יודע אם בנוף הילון או בישיבת שלבים, בשלווה הזו שנמצאת פה, ברצינות, זו שלווה לא רגילה, כל הכבוד, זה לקרוא לזה מצב מלחמתי? אני לא בטוח. כל החזית עורף ורחוב בר-לב בירושלים, אין לי ספק שזו מלחמה. אני מסכים. אבל לקרוא עם מישהו היחס חליון ברעננה. היה לפני שבועי בשבת. ליד השטיבל של הרבי מקליבלנד. גם כן שם. הרבי מקליבלנד, הדלת שלו נסגרה, במזלי אחרת, הערבי ניסה לחדור לתוך השטיבל. עם עסקים. האם נקרא לזה מצב מלחמה? ברעננה, או משוגע, נכנס עם... לא יודע, אני לא יודע איזה מצב מלחמה. אני חושב שכל מדינת ישראל היום במצב מלחמה, במילא גם נוף איילון.
מה אבל... הכוונה שלו? מה הכוונה? הכבוד הוא חלק מארגון טרור שבא להשתמש?
אני מסכים. אני... אם כך, בזה גמרתי, אז התירוץ לשאלה, בסוף השיעור, אין לי בעיה, אני מסכים איתך. אני רוצה ללמוד, אבל יש עוד נקודות מסוימות להוכיח שארגון טרור אפילו לא מבצע מלחמה, בדרך אגב לא כולם מסכימים מבצע מלחמה, המנחת חינוך אומר את זה, אגב הבסקרוב אומר את זה, הרב גון אומר את זה, הרב ישראלי אומר את זה, מבצע מלחמה, כל המקורות האלו ישנם. אני אומר אפילו אלה שאומרים שזה לא מבצע מלחמה, ויש כאלה שרוצים לומר שזה לא מבצע מלחמה, אם כן נוף איילון או לא נוף איילון, יש כאלה יגידו אפילו ירושלים זה לא בשבת, אסור, לא צריך להגיד לכם. בואו ללמוד את הלומדה שבדבר בלי המצב מלחמה, כי אני צריך לגמור את הדבר עוד לפני כן. אם תסתכלו, אני רוצה כמה דברים ללמוד אתכם בעמוד 17. בואו נלמד על מצב עכשווי או מצב עתידי. מה אתם חושבים? האם שריפה, דליקה, זה מצב עכשווי או מצב עתידי? יש שריפה, השדות פה נשרפים. השדות נשרפים, חס חלילה. הדליקה הזו קרתה בשבת. מותר לחבות אותה? כן או לא? הדליקה היא פה, אבל היא...
תגיע לבתים.
או תגיע לבתים. מותר לחבות דליקה בשבת? למה?
אם היא יכולה להגיע לבתים,
סכנת נפשות. אם היא יכולה להגיע לבתים. הבתים, בתי אבן.
יש גז, יש קצת פיצוץ.
יש?
יש כל הדליקה, יש פיצוץ.
אוקיי, אז יפה מאוד. אז מה זה? השריפה היא כאן, והבתים הם 2 קילומטר מרחוק. איך תקרא למצב הזה, מצב ספק או פיקוח נפשות, ספק פיקוח נפשות, עכשווי או עתידי? זו השאלה שלי אליכם. אני מסכים איתך, יש כאלה שרוצים ללמוד ברמו שזה דליקה, רק פה היא דליקה עכשווית מדרך השכל, שריפה, זאת אומרת, מכאן אתה לומד, והרמו אומר שמותר לחבות דליקה שהולכת ונסחפת, זאת אומרת, מכאן יש לי הוכחה נוספת שאפשר לעשות, מותר לעשות או לתקן פיקוח נפש עתידי, לא רק פיקוח נפש עתידי, כנגד רבנו ירוחם, כי רבנו ירוחם אמר לנו מפורש שרק בדרבנן מותר, מדאורייתא אסור. אז כן, אם כן מצאנו הוכחה נוספת. אני רוצה לתת לכם עוד הוכחה, להגיד לכם עוד הוכחה, מה שאתה אמרת קודם. למעשה בעמוד 20 גמרא, הרמב"ם פוסק להלכה, גויים שצרו על עיירות ישראל, אתם מוצאים את הרמב"ם? ובאו על עסקי נפשות או שערכו מלחמה שצרו סתם, יוצאים עליהם בכלי זננם ומחללים עליהם את השבת, ומצווה כל ישראל שיכולים לבוא לצאת לעזור לאחים שבמצור ולהצילם מיד הגויים בשבת, וכשיצילו את אחיהם מותר להם לחזור. מה שאתה אמרת קודם, אתה דיברת על מיילדת או לרופא מותר לחזור בשבת לביתו, למה? כדי שלא להכשילן לעתיד לבוא. מה זה הלשון להכשילן לעתיד לבוא? דבר עתידי. ולפיכך פוסק רבוישה שמותר להקים חברות הצלה בארצות הברית, וגם פה כנראה שיש חברות הצלה, אני אתאר לעצמי שיש חברות הצלה שנוסעות בשבת, כי הן נוסעות להציל אדם כאלה שהוא, אבל באותו זמן הם יכולים לחזור כדי להציל לעתיד לבוא. כך פוסק באמת החזון איש בעמוד 22. אמר לי מורי ורבי שליטה בשם מרן החזון איש, שאין לסור לרופא הנוסע בשבת לחולה לחזור עם מכוניתו לביתו, כדי שלא להכשילו לעתיד שיסרב לנסוע בשבת לחולה. אולם זה דבר שמפליא את כולם. רב שלום זלמן אוירבך אומר שרק מותר מדרבנן לעבור, אבל מדאורייתא אסור. במילא לפי רב שלום זלמן אסור באמת לחזור. אתה שאלת את השאלה, אמרת קודם שמותר לחזור, כן מותר לחזור, לביתו. מתי? אם אתה לא עובר איסור דאורייתא, רק איסור דרבנן, קודם כל שלמה זלמן. אבל המוישה מתיר, המוישה אומר שבאמת מותר. עכשיו אני רוצה להביא לכם עוד ראיה נוספת. אולי תהיה ראיה שבאמת אולי תגרום לכולם פה להיות מעורים. תסתכלו בעמוד 27. אני נמצא בבית פגן ברחוב הפסגה. אתם מכירים את בית פגן ברחוב הפסגה בירושלים? שבת בבוקר אני יוצא לתפילה, אני רואה חוטי חשמל על הרצפה. אם אני נוגע בהם זרם, וואו, מה עושים? אני יכול לעמוד כל היום ולהגיד ברחוב הפסגה, זה רחוב שהרבה אנשים חוזר, רחוב הפסגה, הרבה אנשים עוברים שם, אני יכול לעמוד שם, להישאר, לחכות ולהודיע לכולם לא לעבור בסביבה הזו? או מותר לי, אני שואל אתכם, מותר לי לצלצל לחברת החשמל, להגיד להם לבוא לתקן? אני יכול לשמוע מכם משהו? חבר'ה, מתעוררו. נו? לא שומעים שם דבר. מותר או לא? מה אתם חושבים? מה אתה חושב? אתה לא יודע. מה היית חושב? מה אתה אומר? כן? בבקשה. אני אומר, תראה, זה קרה באמצע הלילה, באמצע הלילה כולם ישנו בליל שבת. אני קם בבוקר לתפילה מאוד מוקדם, הלכתי ב-6 בבוקר לתפילה וראיתי חוטי חשמל. אז מה, אני צריך לעמוד שם כל היום ולהזיר לאנשים? כן, יבואו, ודאי יבואו הרבה אנשים, אבל יותר קל לי לצלצל לחברת החשמל, להגיד להם, חברת החשמל, בואו. אני שואל אותך, מה הייתם אומרים? זה שני דרכים, או כן או לא? חבר'ה, נו? בבקשה? מה אתה אומר?
לכאורה
מותר, כאילו, לא הייתי שכן מותר, חבוד
לחלת,
היה,
יש
את ההתאר הזה.
לא אמרו לבן אדם, לא תמיד אמרו לבן אדם לחכות שם כל היום.
אז השאלה, אני שואל לך מה אתה חושב רב שלמה זלמן היה אומר? אנחנו דיברנו רב שלמה זלמן דקה קודם, רב שלמה זלמן אמר לנו פשוט שלגבי דאורייתא אי אפשר לעשות שום דבר. לצלצל זה דאורייתא או דרבנן? מה אתם חושבים? זה דאורייתא. בואו נסתכל מה רב שלמה זלמן פסק. שמירת שבת הלכתה. עמוד 27. נקרא את זה ביחד, אבל אני רוצה לשמוע אתכם. אתם לא מבינים, אתם עייפים כל כך, מה קורה פה? הלכה כף ב'. חוטי חשמל שנפלו ברחוב ויש חשש שיגע בהם אדם, מותר להזיק את חברת החשמל על מנת להפסיק את הזרם. הוא אומר כך, ואין חיוב מעיקר הדין לעמוד שם במשך כל השבת כדי להטעות בבני אדם לבד יגעו בחוטים ויבוא לידי סכנה. מכל מקום המחמיר לעמוד שם תבוא על הברכה. אתה יודע שהבריסקרס הם מאוד מחמירים בכל ההלכות. הבריסקרוב היה נוהג, רב חיים הבריסק, היה נוהג לאכול תפוח בסוכה, בסוכות, מחוץ. אז שאלו אותו, למה? אתה לא מחמיר? אז הוא אומר, אני מחמיר. אבל במחמיר תבוא עליו ברכה. אז צריך להיות מחמיר, אני נורמלי, אני לא מחמיר. אז הוא אכל את התפוח בחוץ. אז רב שלמה זלמן פה פסק להלכה פשוטו כמשמעו, שמותר לצלצל. למה? זה פיקוח נפש עתידי או עכשווי? מישהו אמר פה משהו. וואי, זה דרבנן.
כי האלקטרונים
נפעלים בהם.
מתקשר
אלקטרונים,
לא ישר
עובדים. העובד צריך לבוא באוטו.
לא, אבל על השיחה שהוא מתקשר, זה לא עושים מיד את
הפעולה. אני נגיד שאתה צודק בשיחת הטלפון, שיחת טלפון עם דרבנן, אבל זה שעובד שם, בחברת החשמל, הוא צריך לקחת אוטו, אפשר להביא שני אנשים, שלושה אנשים, מי יודע מה שהוא עושה בדרך. אתה לא בטוח, אתה לא יודע איזה אדם אתה קורא לו. זה לא דאורייתא?
נדמה לי שבזמנו יצא סיבוב בירושלים, מנחת ירושלים, אני חושב, של הרב וורקס, והיה שם פסק של הרב אפשטיין, שהיה הרייטר של ירושלים.
כן.
והוא אמר שהוא לא, לא מסכים עם הפסק הזה של שלו דרמן, נדמה כן, הוא אמר ש... לא נורא שלא תאכל לשון, תישאר כל היום בירושלים, כך הוא אמר, תישאר שם, תעמוד, ותעזור את האנשים, כן? רב שלמה זמן,
תראה, רב שלמה זמן לא רק היה בן אדם למקום, הוא היה בן אדם לחברו. אתה יודע, רב שלמה זמן, המנחה חרבה זה הספר של הרב אפשטיין, אני מכיר את הספר.
כן, לא, אבל רב שלמה זמן נתן תשובה אחר כך, הוא הוכיח שהוא, איך
נדמה לי,
שהוא אמר על משמרתי
אעמוד. כן, בסדר. יפה, אני לא אומר שזה שאמר אסור הוא לא צדק. אני בכלל לא... אני לא פוסק, אני רק מביא את כל הפסקים, את שני הדברים לראות את תהליך החשיבה. פה אני רוצה להגיד, אני נמצא פה כדי להראות לכם שיש תהליך חשיבה, זה הכל. בבקשה, סליחה.
אבל אם יש נקודה השנייה שלך, כי אתה כותב דווקא, שחברת חשמל יכול להגיע להפסיק את הזרם, אבל זה שאתה מצלצל ומתקשר אליהם, הם יבואו ולתקן את זה, ואז יהיה יהודים, דווקא בארץ, ואם יש חשש בחוץ לארץ, אם אתה מתקשר, הם יבואו לתקן את זה, לא שהם פשוט יפסיקו את הזרם, אבל דווקא יותר גרוע שהם יבואו ויתקן את החשמל ויחזיר את החשמל בשבת.
נו.
ואז יפתח כל הסוגיה של להחזיר את החשמל בשבת.
ומה יהיה, מה החיסרון שהחזירו? לתקן ולקלקל זה אותו דבר. מה הבעיה אם...
אם פשוט מפסיקים את הזרם, הם מעצים את הסכנות הפשוט שיש. אבל אם מתקנים את החוטי חשמל ומחזירים את החשמל, אז עוד בעיות של... זה, אין הסכנה, כבר כאילו
הפסיקו
את הזרם, אין בעיה.
אני לא בטוח, שלקלקל היה מותר ולתקן אסור. בוא נראה למה. אני שמעתי, אתה אומר, סברה נהדרת. באמת, סברה יפה. סברה מחושבת. בוא נסתכל למה. בוא נראה מה שרב שלמה זלמן למד, מאיפה הוא למד את ההלכה הזו, ואז נראה את כל הנקודה. יש גמרא בשבת דף קודם, אני בכוונה התחלתי עם חברת החשמל כדי להכניס אתכם לעניינים, אבל בעמוד 26 יש גמרא מעניינת. הגמרא אומרת ככה, הגמרא היא בשבת דף מ"ב עמוד א', הגמרא אומרת, מחבים גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו ברבים. מותר לחבות גחלת של רבים, אבל לא גחלת של עץ. למה? בגלל שזה רשות הרבים, וברשות הרבים זה סכנת נפשות. תסתכלו ברן למטה, אומר הרן, נראה שרה סובר דניסקי דרבים כסכונוס נפושת חשיב לי.
אבל זה הראיה, שאני יכול להפסיק את
הזרם,
לא לתקן.
רגע אחד. אני שמעתי את השאלה. לכאורה... אז מה אומר לי כאן רב שלמה זלמה את ההלכה שלו שאמרתי בחברת החשמל, ואתה עדיין אומר לכאורה צודק שמותר לקלקל ולא לתקן. בוא נראה הלכה אחרת של רב שלמה זלמה באותו עמוד. צריך למצוא את העמוד. בעמוד 100, ואני חושב שכל החבר'ה התעניינו בנושא הזה. השואל היה בחור, השאלה, הספר הזה נכתב באסיה, הסיפור הזה נכתב באסיה. עמוד 27 בצד ימין, עמוד... אוקיי, אז ענית לו, אז עוד פעם, ספר, שמעת מה שהוא אמר לך? תסלח לי, למדת מה שהוא אמר, תענה לו, תענה, כל הכבוד, יופי, ענית מצוין. הוא ענה לך שיכול להיות שיש חולים ברחוב הפסגה, ויש יולדות ברחוב הפסגה, לא רק צ'ולנד וקיגל, אז יכול להיות שהם צריכים את זה. זה כל הסיבה שיש לנו חשמל, שמותר להשתמש בחשמל, הוא ענה לך על זה. הוא ענה לך יותר טוב, יפה? He's correct, isn't he? בבקשה?
שמעתי.
אוקיי. אבל יש עוד הוכחה שרב שלמה זלמן אמר הפוך ממה שאתה אמרת. מאוד יפה. כל הכבוד. אמרת מאוד יפה. אבל תסתכל. סיפור צבאי. אתם ישיבת עזר. השואל היה בחור ששירת בצבא בחיל מודיעין. דרך אגב, הסיפור מסופר, זה נמצא באסיה, הסיפור מסופר על ידי ראש ישיבת חברון היום, משה מרדכי פרבשטיין. אז הוא היה אז רב צבאי, והוא מספר, הוא הלך לרב שלמה זלמן. בוא נקרא את הסיפור ביחד. שם הצליחו לעלות על רשת תקשורת שמדינה עוינת ולפנח את הצופן שלה. אני רוצה שתבינו, אתם האמריקאים, there was a code that they needed to find out in of a, somehow a funny country, whether it's in Africa or it is in Europe, I'm not sure what. And on Shabbos, they needed to open the code. And the soldier that was working with it, a full soldier, בחור היה דתי, הוא רצה לבדוק את הקוד, למצוא את זה. הוא בא ואמר, אוקיי, אני מוכן לעבוד על לפתוח את הקוד של צבא מצרים, אני מוכן לפתוח את הקוד של הפלסטינים, אני מוכן לפתוח את הקוד של צבא ירדן, אבל הוא גם היה צריך לפתוח את הקוד, את הצופן של מדינה באחת מדינות אפריקה. הוא אמר, זה לא פיקוח נפש. פיקוח נפש, ירדן, אני מבין, מצרים, אני מבין, אפריקה, אני יכול לחכות על מוצאי שבת, אז אני מוכן לעשות חצי מלאכה. אפריקה זה לא שייך לי היום, אני לא רוצה לעשות את זה. המפקד שלו אומר, אתה צריך לעשות הכל. החייל אומר, אני לא מוכן לעשות, לא רוצה להיות בסירוב פקודה, אבל אני חושב, מבחינה הלכתית, אסור לי, אז זה לא סירוב פקודה. הוא הלך לרב משה, מורדכף רפשטיין, והחייל, רב משה מורדכף רפשטיין, הלכו לרב שלמה זלמן אוירבך. בואו נקרא את הסיפור. בואו נספר מה שהייתה נטול מפקדיו הייתה, שבשבת ברצונו לפנח רק חלק מהשדרים, אלו שלדעתו קיימת סבירות גבוהה שהם נוגעים לישראל. אבל שדר שהסבירות שהוא קשור לישראל היא נמוכה, כגון שדר לאחת ממדינות אפריקה, ברצונו להניח פנחו רק במוצאי שבת. מפקדיו טענו שאומנם הם סומכים על שיקול דעתו, אבל רק כאשר הוא מבוסס על מידע עובדתי, כלומר הפינור בשבת חייב להיות מלא, אך החלטה אלו חייבים להדינה בשבת נתונה בידו, אז הוא צריך לפענר את הכל או לא. ניגשנו יחד ברצון מזמן לשאול לחוות דעתו, והוא פסק כי החייל חייב לפענח את כל השדרים מנימוק מעניין וחשוב בהגדרת פיקוח נפש כדלהלן. אוקיי, עכשיו, האם פיקוח נפש יש לנו בשביל אפריקה? אתה עושה דבר, אתה כבר עושה, לדעתי אני רואה פה, אם אתה כבר מפענח את הצופן, אתה יכול לפענח אותו בשלמות. אז אם אתה מתקן את החשמל, זה עכשיו אני חושב, אני לא יודע מי אני צודק, אני לא משתמש בסברה שלו, הסברה שלו היא אולי יותר טובה. אם מותר לך לפענח את הצופן בשביל מדינות מצרים, בשביל מדינות אויב, כבר מותר לך באותה שבת דבר עתידי, אפילו דבר שאתה לא צריך אותו עכשיו, כך פסק. זאת אומרת שיהיה לך מותר לתקן או לא. אני מדבר על סברה נוספת, הבנת מה שאני אומר? אני חושב
אולי הוא סבר שזה
סכנה עכשיו
היום כבר
לגבי מצרים, כן, לא לגבי אפריקה. אחרת הבחור עצמו גם לא היה חושש, גם הוא היה מתקן. כנראה הוא לא פשוט, חלק מכם בסוף יהיו גם כחיילים כאלו, אז תבינו, זה לא כך פשוט. מאיפה הוא רב שלמה זלמן ידע שזה עכשיו? היא רב שלמה זלמן למד שאפילו עתידי יהיה מותר, אבל למה? יש לי שתי דקות, למה? יש הבדל בין כאן לחולה לפנינו אפילו. מהו ההבדל? יש הבדל עצום. חולה זה יחיד, פה מדברים על רבים. כל התורה שלנו יחיד לעומת רבים, רק משה רבינו נקרא רבים. יש הבדל בין יחיד לרבים. רב שלמה זלמן אומר, פה לא עובדים של אדם אחד. צופן אפריקה זה בשביל כלל ישראל, ובכלל ישראל יש דברים שמותר. מלחמה גם כן היא מבחינה מסוימת היא בשביל רבים. אין כל דין של פיקוח נפש, בעיקר שהכל מותר, מותר להכל לעשות בזמן מלחמה. החפץ חיים אמר על חיילים ברוסיה ש נלקחו לצבא, והם היו בצבא שנה, שנתיים, שלוש שנים בסיביר.
20 שנים
בצבא, 20 שנה בסיביר. החפץ חיים אמר להם, אז הם שאלו אותו, מה נעשה? אנחנו צריכים לאכול, לאכול בשר, אם לא נאכל בשר נמות. פיקוח נפש. הוא אמר, לאכול בשר מותר לכם, כמה שאתם רוצים, אבל למצוא את העצמות אסור לכם. להראות את ההנאה שיש לכם מהייסורים אסור לכם, לאכול מותר. פיקוח נפש ליוחיד הוא פיקוח נפש שונה לגמרי מפיקוח נפש לרבי. אתם פה כישירות הסדר, אתם מייצגים רבים גם כן ומצילים רבים. אז אין ספק שלדעתי, עוד פעם אני לא פוסק, אין ספק שאותו אחד שהיה ברחוב בר לב בקומה שביעית ומסתכל למטה ורואה ערבי מצלם, אז או שהוא תופס את התמונה שלו והתמונה הזו תעזור למשטרה מחר, או מיד, מי יודע, אנחנו מחפשים את המחבל שברח בתל אביב, עדיין לא מוצאים אותו. תראו לכם, היה תמונה ברגע הראשון, לא היו מספיק תמונות לתפוס אותו, והיה מצולם כבר בהתחלה. לכן לדעתי לרבים שעת מלחמה, ודאי. אז תל אביב, בבקשה. ברבים, לדעתי, אני אומר, ברגן, אני לא פוסק. יש לכם ראש ישיבה שהוא יפסוק בעבורכם, אני רחוק מלהיות פוסק. בסברה שלי, אפילו דורייתא, למה לא? אז מה, עתידי דורייתא גם כן אותה. זה מה שרב שלמה זלמן אמר. למעשה לגבי חולה פסק הראש ישיבה שכיום כל דבר הזה לפנינו, זה כבר לא עתידי, ככה אני שמעתי לגבי חולה. אני אומר לגבי כל עם ישראל, אפילו עתידי זה עכשווי. אני אפילו מוסיף מה שאני אומר בסברה, אפילו כל עתידי הוא עכשווי. חברת החשמה באמת היה מותר, כל המחמיר עליו טוב וברכה, הרב אפשטיין לא רצה, שמחה רבה, ומצידו שלא יכול להיות שהוא צודק. רב שלמה זלמן אמר אחרת, רב שלמה זלמן אמר לא לחזור לחולה או ליולדת איסור דאורייתא. אתם יודעים למה? כי זה היה ליחיד, בשביל יחיד לא חוזרים, אבל שרבים, כן, יש חובה לעזור. יש לכם אלה שאלות? אני מוכן לענות לכם. תודה רבה. תמשיכו ללמוד, כל טוב לכם.
הסבורת של רבי ויחיד הוא גם סבורת קרמה וזה. מעבר לזה יש את הסבורת של מלחמה שחילנו על זה בעניינים עד ריד את ההפקה,
עד ריד את ההפקה.